השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע, מה שלומכם בבוקר הזה? קצת קריר, בא לך להישאר במיטה, או שאתה נמצא במיטה עדיין? כבר שלא, אם אתה שומע אותי מן הסתם, אתה כבר באוטו, או שאתה כבר בא עם העניינים, כל הכבוד לכם. אמנם יש איזשהו מגנט מסוים במיטה שמח, בואו כנס מתחת לפוך, נחבק אותך, ותשאר פה עד מחר. אבל אנחנו פה קמים, נלחמים ביתר עוז, ביתר סעט. בואו נחשוב אם לנו קר, איך החיילים עכשיו מתמודדים בעזה, בסדר? גשם ולא נעים ובוץ ואיך לישון. זה לא בדיוק שיש לך, אתה יודע, בתים נחמדים ומיטות, אולי כן, אתם משתלטים על, על, על הבתים של, ה, של חמאס, אבל טוב, לא משנה. בקיצור, אנחנו צריכים להתחזק, צריכים שלי לכם. היום נלמד קצת על ספר החוקים. מה זה ספר החוקים? ננסה להבין את הדבר הזה, ננסה להבין למה הקדוש ברוך הוא לא מרפא את משה רבנו עם גמגומו, למרות שלכאורה יכול. ננסה להבין כמה יסודות כדי לתת לנו את הכוחות להמשיך בשלושה שלבים, במודעות, בקבלה ובשינוי, שלושה צעדים אל הארץ המובטחת. סתם, מה קשור? ננסה להבין. איתי באולפן, לא אחר מאשר מאותי קופר הטכנאי, אני פנגר מחוי המיקרופון, ובואו נתחיל. טוב, בוא נחיל איזה שאלה מאוד פשוטה, יקראי. בפרשה של השבוע אנחנו, שוב, משה רבנו נכנס פה לתמונה חזק מאוד, ובשלב מסוים לפני שהוא נכנס למצרים ואתה מתחיל לשחרר את העם ולעשות מסע ומתן עם יחי סינואר דאז פרעו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כמה מופתים, ואז הוא אומר לו, ויאמר השם לו, הבנה ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו ויציאה, והנה ידו מצורת כשלג. וואו, תקשיב, לחץ נורא, תחשוב, אתה מכניס את היד לכיס שנייה, כאילו הוציא שקל, אתה מכניס את היד לכיס, אתה מוציא אותה, אמא, וואו, אתה מקבל צרת נוראית, כאילו הכיס שלך מלא בחיידקי צרת, אני לא יודע. הרי הוא הכניס את היד לכיס, אז מקור הצרת, לכאורה, הכיס, הנה, אני, לפני כן לא היה לי שום דבר. הרב, זה כנראה אלרגיה, אתה יודע, עברתי ליד שיחים, והיה שם שיחים קוצנים כאלה, וכנראה מזה, או שבגלל הדשא, הרב, אני אלרגי לדשא, לא משנה מה תגיד לי. אצל משה רבנו, הקדוש ברוך מורה לו, קח את היד, יד בריאה לחלוטין, גוף בריא לחלוטין, תכניס אותה בחקיך, תוציא, צרת, אבל צרת, לא שמתפשט לאט לאט, פתאום כל היד מצורת כשלג. טוב, עכשיו. ויומר, מיד אחרי זה, לא תגיד לי, חיכינו שעה, שעתיים, לך תשען, תחזור אליהם אחר, קח תרופות, תמרח משחות, תהיה בשמש, תעשה פוטותרפיה. אלא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו, ויומר, השב ידך אל חיקך, ויושב ידו אל חיקו, ו... תקשיב, לכאורה, הייתי מצפה, הכיס הזה, כביכול נקרא לזה, מלא בצרת. אז אם אתה מכניס את זה עוד פעם, עכשיו הייתי מצפה שהצרת תהיה עוד יותר חמורה. ויוציאה מחיקו, ו... והנה שווה כבשרו, אופה, אין צרת, נגמר הסיפור, איך זה יכול להיות, תקשיב, מה קורה פה? מה, הקדוש במראה לו כאילו, וואלה, תראה איזה קוסם אני, חס ושלום, כביכול, מה הרעיון? מה הרעיון? שואל החפץ חיים, שתי שאלות, שאלה ראשונה, באמת, האם, הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה לרפא אותו גם בלי להחזיר את היד חזרה לכיס, נכון? אתה רוצה את לו צרת? עזוב. תן לו צרת, תגיד למשה רבנו, תעצום את העיניים, אופ, אין צרת. בבקשה, אתה רואה, סמוך עליי, כביכול, מה, מה הקדוש הוא צריך להראות למשה רבנו, שהוא יכול לסמוך עליו, שאלה ראשונה. שאלה השנייה, אם הצרת נגרמה על ידי הכיס, או בוא נקרא זה בשפה של ימינו, זה האלרגיה נגרמה על ידי אבק, או על ידי דשא, או על ידי הפרסקים, או על ידי גלוטן, בסדר? אל תיקחו את זה למסקנות מעשיות, שאף אחד פה לא יתחיל עכשיו לאכול לדברים שהוא אלרגי אליהם, אבל אני רוצה להבין. אם היד נכנסה לכיס והיד את הבריאה לחלוטין, והכיס גרם לצרת לכאורה, אז בטח לא להכניס את היד עוד פעם למקום הזה. אבל אתה רואה שהוא מכניס את היד ומוציא אותה והיא בריאה. אומר החפץ חיים כך, אני מצטט. והנה, לכאורה תמוה, מדוע אמר לו השב ידך אל חיקך? וכי יפלא מהשם לרפות את ידו גם מחוץ לחיקו? תגיד לו שנייה, תעצום את העיניים, או בלי עצום את העיניים, קבל, פוף, אופ, אין לך צרת. לא? ואלון, כזה נס קטן, מה זה לעומת הניסים הנפלאות שבמצרים? הקדוש ברוך הוא, תבין, הביא פה ערוב, אתה מבין? הביא ספארי שלם, כולל דובים מהקוטב, כולל ג'ירפות מאפריקה. נו, אז להעלים פה צרת, מה אתה עושה צחוק? כביכול מה? הוא חילק פה שכין לכולם, לא תגיד לי שני אנשים וחצי. כל מצרים עכשיו כולם מתגרדים בשכין. נו, בשנייה אחת הרי העלים את זה את הכל. אז מה? למה צריך את הדבר הזה? אומר החפץ חיים, כאן למדנו, יקיריי, תקשיבו טוב, שאין המקום גורם לביאת הצרעת. אתה מבין? זה לא המקום, זה לא הדירה הזאת, זה לא הכיס הזה, זה לא הגלוטן הזה, זה לא האבק הזה, זה רק אמצעי, יקיריי. למדנו שאין המקום גורם לביאת הצרעת, אלא השם נתן, השם לקח. לכן נתרפאה ידו בדיוק דייקה, אומר, בחיקו, באותו מקום שנצטרע. ומיני תבין, מזה תבין, שאם בחיקו הייתה איזה סיבה לצרעת, איך נתרפאה ידו שמה? אלא שאין החק גורם צרעת, ואין החק מרפא צרעת, אלא על פי השם יבוא, ועל פי השם ילך. כדוע בגמרא, לא הנחש ממית, ולא הנחש מחיה, אלא דבר השם. וזה יסוד כבר בהתחלה, על מנת לזעזע את עמות הסיפים. אנחנו חושבים שהחמאס זה הבעיה, החיזבאללה, החותים, ונעשה להם ככה, ונעשה לו ככה, וצהל, ונעשה קואליציה בינלאומית כנגד האלה, ונטיל, ננסה כזה מהכתברים שלנו שם. זה יפה מאוד, זה חשוב, אנחנו צריכים לעשות את זה, וכולנו מאחורי חיילינו הגיבורים, באמת עם חיבוק אדיר, גם שלחמם אותם קצת, תבין? אבל עלינו לזכור שלא החייל זה, ולא ה-RPG, ולא הטנקים, אלא השם ילחם לכם, והשם, ואתם תחרי שוני רצון. אז להכניס לנו לראש, זה לא רק במלחמה, מלחמה זה רק דוגמה, שאני אומר, זה לא החמאס, אני גם, סליחה שאני עושה את ההקבלה הזאת, כן, אבל זה גם לא אשתך, וזה גם לא בעלך, וזה גם לא הילדים, וזה גם לא המשגיח, וזה גם לא השכן, וזה גם לא העירייה, וזה גם לא, מה קשור? מה קשור? יקירה, אנחנו יכולים להתחזק קצת באמונה, רק זה בורא עולם, עם שליחים, שליחים טובים יותר, טובים פחות, מגלגלים פה, מגלגלים שם, זה לא משנה עבורנו, ולכן היסוד עבורנו, כמו שאמרתי אתמול, זרקתי פה אתמול פצצה, תופסים אותי ברחוב, פנגר, מה אתה מתקרב? אני אסביר לכם, אמרתי אתמול, ששום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה אותה בעיה. וכשאתה עושה אותה בעיה, היא נהיית בעיה עבורך. עוד פעם, שום דבר בעולם הוא לא בעיה. עד שאתה לא מחליט שזה בעיה, ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורך. נתתי דוגמה אתמול, אדם עולה במשקל 10 קילו. גבר, אישה, לא אכפת לי, אני לא עושה במגדריות. בסדר, תחליטו מה שאתם רוצים. אדם אחד יעלה למשקל, רואה שעלה במשקל 10 קילו. אחד יגיד, תעליתי במשקל, כנראה ברוך השם, מנחת, ברוך השם יש לי אישה שמבשלת, ברוך השם אני לומד תורה, אין לי כל כך זמן לדברים אחרים, בסדר, עליתי במשקל, סבבה מה שנקרא, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. השני, או השנייה, יעלו על המשקל, ואוי, עליתי 10 קילו, אני לא מאמינה, אני לא מאמין, מה יהיה איתי, איך אני, עכשיו דיאטה, אין לי כוח שבחורף, מה עכשיו, בסדר? והוא הופך את זה לבעיה, וממילא, העובדה שהוא עלה 10 קילו, אוי, לא משנה, ועכשיו מי שתרצו, זה בעיה או לא בעיה? אני אומר לכם את האמת, זה בחירה שלכם. שום דבר הוא לא בעיה, אז שאתה לא עושה אותה בעיה. אני לא אומר שלא צריך לעשות דברים, לשנות דברים, רק אני אומר, מי אמר שזה בעיה? הרב, זרקו אותי עם הישיבה. נו, זה בעיה או לא בעיה? אני אומר לכם את האמת, לא יודע. אולי זה הזדמנות לחפש ישיבה טובה יותר, להיות ככה ברצינות הפעם, קח צריך בידיים הפעם, תבחר ישיבה, תהיה ילד גדול מה שנקרא, לא שההורים שלך ייקחו איתך וידאגו לך ואתה כמו איזה כפר שד. סליחה, אתה ילד גדול, תבחר ואז כל החיים שלך ישתנו, כל היחס שלך לתורה ישתנה, כל הקרבת אלוקים שלך תשתנה. הרב, מה נעשה? אני כל מה נופל, זה המחשב, הוא... זה לא המחשב, זה אתה, סליחה שאני אומר לך את זה, מה קשור המחשב? אתה יכול לבחור להשתמש בו, לא להשתמש בו, לשים חסימה, לא לשים חסימה. שום דבר זה לא בעיה, שאתה לא עושה את זה בעיה. אז אני אומר את זה מכיוון שאנחנו הורסים לעצמנו את החיים, מקשים עלינו מאוד, ואחרי זה אנחנו מתלוננים. בסדר? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף לי בו, עוד הוא יקרוס על הקדוש ברוך הוא, למה ככה? זה אנחנו, יקיריי. יופי. אחרי שהבנו את יסודות הללו, אנחנו רוצים להבין שיש גם חשבונות שמיים. חשבונות שמיים זה כל אחד עם התפקיד שלו והשליחות שלו פה בעולם. לא באנו פה סתם, לא באנו פה סתם. כל אחד מאיתנו הוא באמת, אפילו לא חייל, אתה יודע את זה? הייתי אומר את זה שכל אחד מאיתנו הוא פעיל מוסד. לא יודע איך לקרוא לזה, חייל מוסד, עובד מוסד, פעיל מוסד. לא אכפת לי מה, למה? כי במוסד בוררים כל אחד עם פינצטה. זה לא בלי לפגוע בצבא, כן? זה לא שמגייסים את כולם, יאללה, רק אם אתה ממש שבר כלי, נפשי, גופנית, שר בבית. אבל באופן כללי, באופן כללי, הצבא שלנו מגייס מכל הבא ליד, מה שנקרא. סדך התפקיד, אל תדאג, בוא, תחתוך מלפפונים, נמצא לך משהו. אבל גם את האנשים הפחות פחות נקרא לי יעילים או מוכשרים, מגייסים, נמצא להם משהו. לא כך במסגרות העילית, נקרא לזה כך, בוא נסתם לקחת דוגמה מוסד, בסדר? המוסד בורר את חייליו באופן מאוד מדויק, ועכשיו. וגם במוסד אין כמו בצבא מחלקות, פלוגות, לא, כל אחד יש לו שליחות מאוד מדויקת. במקרה הטוב יעשו לו צוות, זאת אומרת הוא ועוד מספר אנשים לאותה מטרה, אבל כל אחד במטרה הזאת יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אין שניים עושים אותו דבר, ממש לא. כל אחד יודע בדיוק, הוא מתאמן לשליחות שלו, הוא עובד עם עצמו לגבי כלי נשק מיוחדים שהוא יצטרך להפעיל אותם, הוא לומד שפה שהוא יצטרך להשתמש בה, יופי. אז כל אחד מאיתנו ירד לעולם כפעיל מוסד, אתה מבין? בורא עולם ישב איתנו לפני שבאנו לעולם, על כל התוכנית, כידוע, על כל התוכנית, עם מי אתה תהיה נשוי ומי לא תהיה נשוי, מתי תתחתני ומתי תסגרי את השידוך, וכמה תשקלי, ולא יודע, אולי עד כדי כך, לא, לא יודע, אני לא אכפת לי. הכל מדי שמה אני יודע. הנקודה העיקרית מבחינתנו, שאנחנו קיבלנו פה תפקיד, והתפקיד הזה לפעמים, יש בו כביכול חסרונות, למשל. ויאמר משה אל השם, בי השם, הרי לא איש דברים אנוכי, לא איש דבר, אני לא כבד פה, כבד לשון אנוכי, בסנה, משה רבנו מנהל שיחה עם הקדוש ברוך הוא, שיחה שהוא מנסה לשכנע אותו, באמת, אני לא מתאים, אני לא מתאים לזה, אני מסביר כביכול, במשך שעה, בשבוע שלם, שבוע שלם הוא אומר לו שהוא לא יודע, הוא כבד פה וכבד לשון, אני לא מתאים, בסדר? ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. אני אהיה איתך, ואתה הלך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. אומר בורא עולם למשה רבנו, וזה בעצם דיבור לכל אחד מאיתנו, אני הולך להיות איתך. אני אדבר בשבילך, אתה תעשה את ההשתדלות, תזיז את הפה, תלמד מה להגיד, תלמדי איך לדבר, מחירות, לא מחירות, לא יודע מה, טלמרקטינג, שידוכים, כל אחד מאיתנו שצריך לייצג את עצמו, למכור את עצמו, או למכור איזה מוצר, ואומר, אני לא יודע איך עושים, מה עושים, אין בעיה. אתם עושים השתדלות, אתם תלמדו את זה, תתמחו בזה, במה שאתם רוצים להתמחות, ואז לדעת שהתוצאה היא מיד הקדוש ברוך הוא. יופי. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא לו את הפה? לא, בסדר, אני אהיה עם פיך, אבל אולי עדיף שתסדר לי את הפה וזהו. אתה יודע, דיברנו על צרה, אתה העלמת לי פה. נו, אתה קורא את הים. שנייה לפני כן, בסדר? אז הרן בדרשות כידוע, בדרוש השמיני, אבי, מדוע לא עשה הקדוש ברוך הוא נס להסיר ממשה את כבד הפה שלו? אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה שנדע, שימו לב טוב, שרק הוא זה שגרם לעם ישראל לצאת ממצרים. שלא יהיה מצב שמושיענו, מנהיגן של ישראל, היה בזכות מתק לשונו, מה שנקרא. אתה יודע, הוא סחב אותם בדיבור, סובב אותם, שכנע אותם, שלהב אותם עם הדיבור שלו, הכניס בהם מוטיבציה, הכניס בהם אש בעיניים, נתן להם כוחות. לא. הוא, החלק של הדיבור, זה לא היה תחום שלו כביכול. אבל בורא עולם איתו. וזוהי הנקודה עבורנו, לפעמים, שימו לב טוב, כדי שלא יגידו הדורות הבאים, מדגיש רבנו ארן, מדגיש ארן שלא יגידו הדורות הבאים, שתדע לך משה רבנו סובב, זאת אומרת, מבחינתנו, בורא עולם השאיר לו מגבלה, השאיר לו קושי, כי יש לזה סיבה, אתם מבינים? השיעור עבורנו, בורא עולם לא הסיר לו את המגבלה שלו, ותחשבו, זה לא נעים, בוא, כל אחד שמתמודד עם גמגום, הולך לטיפול, מנסה כלי תקשורת, מנסה כל מיני טכניקות, מנסה ככה, הוא לא רוצה את מגמגם, בטח לא אם הוא מנהיג. נכון? זה לא, אם עכשיו היה אדם רוצה להיבחר לרשות העיר, או להיות יותר מזה, ראש ממשלה, או לא משנה מה, או כפו עליו כשד. אתה הולך משגיח בישיבה עכשיו, אתה צדיק, צדיק. אתה הולך להיות ראש ישיבה, או משגיח בישיבה. נו, איך אני משגיח בישיבה אם אני מגמגם? איך אני ראש ישיבה? כאילו, נראה לי זה התפילה שהיא צריך מהבוקר עד הערב כל הזמן, בבקשה אלוקים, תזכה אותי, אני רוצה להכניס בהם דברי תורה, רוצה להרביץ בהם. נו. אז הקדוש ברוך הוא לא מסיר לו את זה, כי יש פה תכלית. ובואו נבין את זה לעצמנו. יש רמב"ן, שהרמב"ן אומר שאולי הוא לא ביקש, אבל נגיד וכן משה רבנו ביקש, והקדוש ברוך הוא זאת לא מסיר לו את זה. כי עבורנו, לדעת לפעמים את מבקשת משהו מהקדוש ברוך הוא. אתה מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא. אבל אם זה לא לטובתך, זאת אומרת, אם זה... הקדוש ברוך שלו, יש לו מחשבה אחרת, מה שנקרא. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אנחנו נבקש, אנחנו נתפלל, נעשה השתדלות, מה שרק צריך, רק אם חס ושלום, אחרי ההשתדלות, בוא ניקח משהו שהוא באמת אמיתי. זוגות רוצים ילדים, זוג רוצה ילדים, אז הם עושים את כל מה שצריך, וטיפולים ותפילות, ומה שאין צריך, אני לא מבין בזה ספציפית, כן? אז אני לא רוצה להגיד, רב, זה כן עושים, זה לא עושים. עשו את כל מה שאפשר, והם הגיעו לגיל 90 ואין ילדים. אז נכון, אנחנו עם ישראל מתחזקים שגם אחרי הייאוש, כביכול, האמונה היא תופסת את המקום כמו שרה ואברהם, אבינו, אבל בשלב מסוים, אני מאמין באמונה שלמה שזאת השליחות שלי, זה התפקיד שלי. רק אני מעדיף לא לחכות עד גיל 90, למה? כי אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא מעכב אותי במשהו, זה לא צריך לעכב אותי בעשייה. אולי עד הרבה נכון, אמרתם שום דבר זה לא בעיה, אז לא עושים את זה בעיה. אין ילדים, נכון? זה מאתגר, לא? אבל זה בעיה? לא יודע. אני רק אומר לך שאולי זה הזדמנות. זה הזדמנות שאתה יכול לאמץ אם אתה רוצה, ואתה יכול לחזק אנשים אחרים, אתה יכול להערך אצלך בבית, אלפי אנשים מצדי, כי אתה יודע, אתה לא צריך לבשל משפחה, אתה לא צריך לבקש לבשל משפחה. בואי תבשלי לאנשים אחרים, תערכי בבית שלך, תהיו אנשים שיקרבו ברמה כזאת שאנשים אחרים, ילדים לא יכולים. תחשבו. יש לך גם כסף אולי, כי אתה לא צריך לחתן ילדים, אז בואו נשתמש בכסף הזה לזיכוי הרבים, נעשה דברים, נהפוך עולם, נהפוך עולם. אז זה שיש ילדים, זה בעיה או לא בעיה? לא יודע, תלוי בכם. אתה לא, שום דבר זה לא בעיה, שאתה לא עושה אותה בעיה. ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורך. אחד יכול, פיתרו אותו, זה בעיה או לא? לא יודע. בשביל אחד זה בעיה, השני זה הזדמנות. לפתוח עסק חדש, הולך לכולל, אני לא יודע מה, אתם קובעים מה זו בעיה. בגדול אין בעיות בחיים. באמת אין לכם, בפרט שהם חיים ועם אמונה. אין בעיות בחיים. יופי. אז מה עושים? איך אנחנו באמת יכולים להתחזק כדי לעשות סדר בדברים? אז בואו ניגע בכמה דברים. א', כשאני אומר שאנחנו עושים, שאנחנו יוצרים את הבעיות, אחת הדרכים שלנו לעשות בעיות, זה נקרא ספר החוקים. מה הכוונה? לכל אחד יש מן ספר חוקים, אבל שימו לב טוב, לא רק עבור עצמנו, אלא גם עבור השני. מן ספר הוראות הפעלה, איך בעל אמור להתנהג. וזה ספר שלאשתו יש, שימו לב טוב. הוא לפעמים לא מודע לספר הזה בכלל. או להבדיל, איך אישה אמורה להתנהג. בסדר? הבעל הגיע לחתונה עם הספר הזה. היא לא שמה לב, אבל חלק מהספרים שיש עכשיו בויטרינה, מעבר ל, אני לא יודע מה, משנה בורה, חומשים, ממש צריך, גמרות כמובן. יש גם ספר, ספר האישה. כיצד אישה אמורה להתנהג. עכשיו הוא הביא את הספר הזה, הוא כתב את זה בעצמו, אמא שלו עזרה לו, המשפחה שלו, הוא קרא דברים, שמע דברים, והוא כתב ספר. עכשיו, מה שקורה? הוא מצפה שאשתו תתנהג על פי הספר. אבל איזה ספר? שלו, עם כל הכבוד. יכול להיות שהיא בכלל לא מודעת לקיומו של ספר כזה. למה? כי יש לה ספר, ספר אחר לה יש. היא הביאה ספר מהבית שלה, ספר אחר לגמרי. בבית שלה, אמא שלה לא הייתה עושה שום דבר. אמא שלה אשת קריירה, פרנסת המשפחה, האבא היה עושה שם את כל מטלות הבית בשמחה, היה מגדל את הילדים מאלף עטף, האמא כמעט לא הייתה בבית, אמא הייתה נרות חנוכה לראותה בלבד. לא אומר טוב או לא טוב, אני רק אומר שכל אחד הגיע עם ספר אחר. הוא אצלו בבית בדיוק ההפך, אבא שלו היה מלך. מלך, כבוד של אבא, לא עושה כלום, כלום. אשתו הייתה מפרפרת בעלי בוסטק כזאת, היא לא הייתה נותנת לו לעשות. זה לא מכבודך, בעלי היקר, אתה בן תירה. אתה מלך, מן מלכי רבנן. שב תלמד, זה הנחת שלי. אני אעשה ואני אלך ואני אקנה. יופי. אז הוא הגיע מהבית שלו עם ספר הוראות, ספר חוקים לאישה. את צריכה לבעלי בוסטה, את צריכה לתת לי, רק לשבת ללמוד. אני לא עושה כלום בבית, ותעשי את זה בשמחה. בספר כתוב שצריך לעשות את זה בשמחה. תחת שלא עבדת את בעלך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, בסדר? והיא באה עם ספר אחר. תפקידו של הבעל, לעזור בבית בשמחה, לעשות הכל, לתת לאשתו את האפשרות, לצמוח, לגדול. אנחנו בשנות, אנחנו 2024, חבר'ה, קצת לצאת מהריבוע. נשים היום, בזכות נשים צדקניות, נגאלו, יגאלו, מה שאתם תרצו. בסדר? שימו לב טוב. לשים לב לדבר הזה, כי זה דבר שיכול להביא חורבן. כי אתם המצאתם את הספר הזה. לא אמרתי שהוא נכון או לא נכון. אני רק אומר, עם כל הכבוד, אתה יכול שיהיה לך ספר חוקים לעצמך אם אתה רוצה. וגם אני אומר לך, צריך לבדוק אותו. כי מי אמר שהספר חוקים שלך באמת מעודכן כלפיך? אולי החברה, אולי ההורים שלך החליטו שאתה צריך להיות א', ב', ג', ד'. שאלה אם אתה מסוגל, לא מסוגל. אני לא יודע, אולי אתה מסוגל אפילו יותר. אולי מסוגל פחות. כל דבר צריך לעשות אותו להבדיל, כמו בעולם הדיגיטל היום, שכל הזמן יש עדכוני גרסה. לא משנה איזה תוכנה יש לך, לא משנה מה יש לך, כל הזמן עדכונים, 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 יופי. אז צריך לעשות עדכון גרסה, כי ברגע שאתה מתחתן, עוד לפני כן לפי דעתי, צריך לעשות עדכון גרסה. א', צריך לידע את השני בקיומו של ספר כזה, שלום. למה? כי אם אתה לא מיידע, את לא מיידעת את השני בספר הזה, הוא מתנהג כמו שהוא חושב שצריך להתנהג, ואז את מתעצבנת ואת מתוסכלת, ואיזה חוצפה ואיזה תתרמה. איפה הוא גדל? נגיד לך איפה הוא גדל, בבית של ההורים שלו, שם יש ספר אחר. אז א', לעשות שלושה דברים, להיות מודעים שאנחנו פועלים על פי ספר, שאנחנו מצפים שהשני יתפקד על פי ספר, אבל איזה ספר שלנו? ואז לבחור, או לידע אותו, או להדכן את הספר, אבל בטח לא, לחסות את זה בעיה שבעלך, או, או הילדים, או אשתך, לא פועלים על פי הספר שלך. אבל איך עושים את זה, ואיך לא? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים על ספר החוקים, לא ספר החוקים של עם ישראל כמובן, אלא ספר החוקים שלה, שלך, של... יפה, שכל אחד מאיתנו בעצם מסתובב איתו, במודע או לא במודע, ואז הוא מתעצבן כשדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, או שאנשים לא מתנהגים כמו שהוא היה חפץ, ואמרנו כלל, יקיריי, שום דבר בחיים זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה עבורך. אבל בוא נגדיר משהו אחד. במידה ויש משהו בעייתי באמת, לפחות גם אם אתה יודע, הרב, זה ודאי בעיה, לא יודע, במחלה כלשהו, גם אני אומר לך את האמת, אתם מסתכלים על זה, אנחנו יודעים שהכל לטובה, אז שום דבר זה לא בעיה. אבל בוא נסכים, גם אם אנחנו לא, זה כן איזשהו משהו מאתגר, אתה אחראי על הווליום של זה. אתה אחראי אם לעשות מזה סוף העולם, טרגדיה סופנית, או שאתה אומר, אתה יודע מה? יש פה ניסיון, יש פה אתגר. יש פה הזדמנות אפילו, לעשות לצמוח מזה, לגדול מזה, לשנות משהו, בסדר? ואמרנו שלא הכיס גורם לצרת, וכל אחד ייקח מה שהוא רוצה מזה, הכוונה היא תבחר מה זה הכיס עבורך, ומה זו הצרת עבורך או עבורך, ולא הכיס גורם את הצרת. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הכנס ידך לחיקך, והוא מוציא אותה את היד, אימא, וואו, איזה פחד, תחשוב איזה טראומה זאת, כביכול, היד מצורת, כשלג, זאת אומרת, לא איזה חצ'קון פה, פצע פה, אלא ממש צרת עסיסית, כידוע שאין לה מרפא, אתה יודע, חס ושלום, צרת זה דבר שלא, ודאי לא בתקופה היא, אין לזה רפואה, אז הוא היה צריך ללחץ, יו, 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 כאילו אמא, 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 בסדר, חס ושלום, כביכול, אני דבר לעצמי, ואז הקדוש אמר לו, תכניס את היד עוד פעם, לא, לא, רק לא זה, רק לא זה, בבקשה, לא, אני לא רוצה עכשיו יותר מזה, תכניס את היד, מכניס את היד, ואופ, הצרת נעלמת, ללמדנו יקירה, להיות רגועים, להבין ששום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה. ולכן, לא הכיס הוא זה שגורם לך את הצרת, לא הדשא, לא הדשא, כמובן יש אנשים אלרגים לדשא, לא השכן, לא בעלך, לא אשתך או אמא של אשתך, לא קשור כהוא זה, מחילה מכבודו. הם בסך הכל השליחים, בסדר? אני לא אומר שאלה מיד ורגל בדבר הזה, אנחנו צריכים להיזהר ברמת ההשתדלות הבסיסית, כן, אם אנחנו אלרגים למשהו, לא להתחיל לאכול, להגיד, הרב אמר שזה לא זה, זה לא הבעיה, רחלי, אני אוכל אפרסקים מהיום, הרב אמר שזה לא הבעיה. אני לא אמרתי, אבל אמרת שאין בעיות, נכון, זה לא בעיה, אתה צריך להימנע מהפרסקים, זכית, הקדוש מוזכה אותך, סתם נפלתי לפרסקים, לא יודע, אין את זה עכשיו, נכון, זה בקיץ, אבל הקדוש מוזכה החליט שאתה, זה האתגר שלך, להיות אלרגי, או נגדיר את זה אלרגי, לגלוטן, בסדר? אין רוג עלך, אין, לא יודע מה, לחמים, אין חלות מתוקות, זה בעיה. לא יודע, לא, זה לא בעיה, זה התפקיד שלי, זה העבודה שלי, זה, אמרת לך, אני, איך קוראים לזה? יש ליהוק. ליהקו אותנו, לא יודע איך קוראים לזה, אבל ליהוק, כמו שיש בהצגות, בסרטים, לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא ליהק אותך בדיוק לתפקיד שלך בעולם, וחלק מהתפקיד שלך זה אתה לא אוכל כאלה דברים. בסדר, זה לא בעיה, זה התפקיד שלי, חבר'ה, ואם זה ננצח, אולי יותר טוב מאחרים, בסדר? כי אחרי 120, זה שהוא התענה, והיה לו סבל, והיה לו איסורים שהוא לא אוכל, אז זה, יהיה לו יותר שכר מכאלה שאכלו, בלי לפגוע באף אחד איתנו, בסדר? זה ברור, אין שאלה בכלל, לפי מוצר האגרה. טוב, הנקודה עבורנו יקירי, שהקדוש מלמד אותנו קודם כל אמונה פשוטה, זה לא הכיס, זה לא הצרת, זה לא שום דבר, אלא בורא עולם קובע. ועכשיו, כמה שבורא עולם קובע ולא אנחנו, אז בואו לא נהרוס לעצמנו לפחות את החיים. איך? על ידי ספר חוקים אמרנו, הרבה פעמים אנשים מסתובבים בספר חוקים דמיוני כמובן, זה וירטואלי, זה לא באמת ספר חוקים אמיתי, אבל ספר חוקים של איך בעל צריך להתנהג, איך ילדים צריכים להתנהג, איך הורים צריכים להתנהג, איך משגיח צריך להתנהג, לא אכפת לי מה אתה מסתובב בספר החוקים שלך, ובכל פעם שהזולת, ולא משנה מי זה, לא מתנהג על פי ספר החוקים של כבודו, אתה מתעצבן, את מתעצבנת, את מרגישה, אנחנו לא מתאימים, זה לא בשבילי. מי החליט את זה? בגלל שזה לא מתאים לספר החוקים שלכם? אז שני דברים בוא נעשה. א', נעדכן את הספר חוקים בהתאם למצב, בסדר? כי זה המצב עכשיו, זה מה שהקדוש בחר לנו, ואני אומר לך, בחר לנו, כי מהשם אישה לאיש, וגם הילדים שלנו לא בחרנו אותם, וגם את ההורים שלנו לא בחרנו אותם, וגם מי שאנחנו חושבים שבחרנו, לא בחרנו, בסדר? אז אנחנו נעשה עדכון גרסה, אני אבחר, אבל נשאר בזוגיות הזאת, לא נשאר בזוגיות הזאת, אבל בטח שאני לא יערוס לעצמי על ידי דמיונות שווא, ועושה לעצמי בעיות. ולכן, אנחנו צריכים גם לידע את השני, תעשו את זה בצורה עדינה, זה לא נושא שלנו כרגע, אנחנו לא מדברים כרגע על זוגיות, אבל אם רוצים להגיד משהו, זה לא רק מה אומרים. כולם יודעים את זה, זה גם איך אומרים את זה, ומתי אומרים את זה. אז כמובן שאנחנו יכולים וצריכים לשתף, כי אם לא נשתף, השני אין לו רוח הקודש, וגם לא רוח הקודש, הוא לא יכול לדעת מה בדיוק רצית, ותדברי, תדברי. למה את שומרת את זה בפנים, מתאפקת, עד שהגיעו מים נפש מבחינתך, ואז מתפוצץ, מה קרה? הוא לא מבין מאיפה זה הגיע לו, מסכן הבן אדם, אוקיי. לכן מה שעושים זה א', מזהים שיש לנו ספר חוקים כזה, ספר ציפיות, ספר דמיונות, סליחה שאני אומר את זה, לא אכפת לפעמים, הם דברים ריאליים, אבל הרב, זה מינימום, כתוב ככה, הרמב״ם אומר את זה הרב, אין לי בעיה, השאלה אם מהצד השני מכיר את הרמב״ם הזה, בסדר? אז הנקודה העיקרית היא קודם כל להיות מודע לספר הוראות הדמיוני הזה שיש לנו. דבר שני, כמו שאנחנו רואים בתפילה, אנחנו קוראים, ועושים שלושה צעדים אחורה, ועושים עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אז אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים שלום, צריך להתכופף, כופף! ללכת שלושה צעדים אחורה, קחו כמה צעדים אחורה, כאילו, תצאו מהמערבולת, אתם מבינים? מהסערת רגשות, מהעצבים, קחו כמה צעדים אחורה, אני תמצא גם, קחו נשימה עמוקה, תירגעו, ועכשיו בואו נדבר. סתם, למה אני מכם את זה? כי ניגש אליי איזשהו בעל חצי מהזוג הצעיר, בסדר? הוא בא אליי ואומר לי, הרב, אני כולי הכתבים וזה, למה? כי הוא, אצלו בספר החוקים, הם צריכים ללכת לישון ביחד. הזוג צריכים ללכת לישון ביחד. יפה, זה חמוד, אבל מה שקורה, שאשתו לא הולכת לישון איתו ביחד, בסדר? והוא נפגע, והוא עצבני, והוא מתוסכל, אז פשוט אמרתי לו, סליחה שאני אומר, אין בזה נחמד, מה שתרצה, אבל איפה זה כתוב, שככה צריך להיות, שהולכים לישון, כולם חבר'ה, 10, ואני אומר לך, 10, כי הוא לישון מאוד מוקדם, לא משנה, הוא קם יפה, באמת בחור רציני, קם לפני הנץ, יש להם שם שיעור, באמת, כל הכבוד, אבל עם כל הכבוד, בוא, יש לנו חיים גם, אתה יודע את זה. אז הנקודה העיקרית, אמרתי, בוא, תהיה מודע לספר, ותשתף את, את אשתך. בסופו של דבר, היא פשוט אמרה לו שהיא מורה, והיא צריכה להכין את השיעור, ולפעמים זה הזמן היחיד של קצת שקט מהילדים, ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שהוא בנה על זה תיאוריות שלמות, שהיא לא אוהבת אותו, והיא לא רוצה לי זה, ולא לא רוצה פה, ולא רוצה שם, ונמאס ממנו, והוא נוחר, ולא אומר, מה קשה? דבר, דבר, תפתחו את הדברים, אבל קודם, לפני שאתם פותחים את הדברים, אל תפתחו את הדברים שאתם עצבניים, תתכופפו, שלושה צדים אחורה, להירגע, ואז עושה שלום במרומם. בסדר? אז דבר של מודעות, שלב ראשון, להיות מודע לזה, להיות מודע לזה, שתזכרו, מה שאנחנו עושים זה לא, למה אנחנו רוצים הרי שהשני יתנהג בצורה מסוימת? למה כל כך חשוב לנו שהשני יתנהג בצורה מסוימת? אני אגיד לכם, ברוב המקרים, כי אנחנו רוצים להרגיש בצורה מסוימת. עוד פעם, למה אני רוצה שהאישה תתנהג כך, או הבעל יתנהג כך בשבילי? זה מכיוון שאני רוצה להרגיש משהו. נכון? כי אני רוצה סתם שהיא תבשל עבורי, כי ככה אני ארגיש שהיא אוהבת אותי, או שאני אני רעב, אני רוצה להרגיש שבע, לא יודע מה, בסדר? אז זה לא ההתנהגות של הבן אדם שתגרום לי להרגיש כך או אחרת. דיברנו על זה אתמול. מה שיגרום לך להרגיש כך או אחרת, זה רק המחשבות שלך. אתה הוא זה שקובע איך שאתה תרגיש. ומלט תיקח אחריות, וזה לא אשתך או בעליך, אני בא, תדבר איתם, תסביר להם, אבל ברגע שאתה מבין את הנקודה הזאת, שבעצם לך יש את כל מפתחות להרגיש טוב, לך יש את כל מפתחות בעולם להרגיש טוב, להרגיש מוצלחת, להרגיש יעילה, לא בעליך עם כל הכבוד, לא יקבע מה הערך שלך חס ושלום, עם כל הכבוד, לא בעליך סך, כן? אבל לא המשגיח יקבע מה אתה שווה, וגם לא ההורים שלנו, אני אומר ברצינות, כולם יכולים לעזור לנו, אבל לפעמים יש להם איזה סטנדרטים מעוותים. לפעמים המשגיח נתפס עליך, כי אתה מזכיר לו את הבן שלו שעזב את הדרך לפני שנתיים. לא יודע מה, אני לא בא להאשים. אני רק אומר שאנחנו צריכים לקחת אחריות על המעשים שלנו, על המחשבות שלנו, ומלא בפועל יוצא גם יהיה לקחת אחריות על הרגשות שלנו. אז להיות מודע זה דבר ראשון. ברגע שאנחנו מודעים, לפעמים קורה דבר, שני דברים. האחד, אנחנו מנסים לשנות מאוד מהר, ולא תמיד זה עובד. צריך לקחת טיפה סבלנות, אני אומר לך ברצינות. גם אחרי שומעת התוכנית, אוקיי, עכשיו אני... שנייה, בוא ניקח את זה, ניקח נשימה עמוקה, מה שנקרא. כי דבר ראשון, אני לא יוכל לשנות את זה מיד, כי ייקח לי טיפה זמן, לא התרגלתי בצורה מסוימת. דבר שני, גם אל תרביץ לעצמך. אתה רואה, אז אני הרסתי את הזוגית שלי, אני הרסתי את הילד שלי. אני באתי עם ספר חוקים, שהוא חייב ללמוד 8 שעות בבין הזמנים, בלילה, סתם, כן? ואני עשיתי לו טרור בגלל זה, אבל ככה הרום שלי אמרו לי, ככה בישיבה חינכו אותי. והוא אומר, אז אני הרסתי את הילד, אני הרסתי את הילד. אל תרביץ לעצמך. אנחנו יכולים לתקן הכל מפה ועלה בעזרת השם. כל אחד מאיתנו עושה טעויות, אין אחד שלא עושה טעויות. אנחנו לומדים את טעויות, אנחנו משתפרים, בסדר? מודה ועוזב ירוחם, אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה שהודה, כידוע. בסדר? נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אז אחרי שאנחנו עושים מודעות, אני רוצה לעשות עכשיו הכנעה. רוצה, זה נקרא acceptance באנגלית. אני רוצה לקבל. לקבל טוב, נכון? זה הרגשה לא נעימה. לא הכי נוח לי. לא הכי כיף לי. בסדר? אבל אני משנה את זה. וזה החלק השלישי. השינוי יבוא בסוף. והשינוי יהיה אחרי המודעות. אחרי שאני מכיל את המציאות, אני עכשיו מבין, יש לי הזדמנות לשנות. אל תרביצו לעצמכם ואל תיחסו. למה אני אומר את זה? כי לעשות תשובה זה נהדר, אבל על דברים גשמיים, שבחרנו ככה או עשינו ככה, אני חושב, זה הרצון השם. בואו ננסה להבין שנייה את יוכבד אמו של משה. תחשוב שהיא, ותצפינהו בבית, היא חביאה אותו על שלושה, גימל ירחים. ואחרי גימל ירחים, היא משליחה אותו ליאור. השם ירחם. ותתצב אחותו למרחוק. אחותו מסתכלת, מה יהיה? מה יהיה? ואז בת פרעה מגיעה, כידוע, מוציאים אותו, והגזרה בטלה. הרי הייתה גזרה. כל הבן הילוד היאור התשליחו. הגזרה הזאת התקיימה עד שהוציאו את משה רבנו מהיאור. זאת אומרת, ברגע שהכניסו אותו ליאור, ההצטגננים של פרעה קיבלו מידע מודיעיני, זהו, הגזירה בטלה, כאילו ההוא, שאמרנו שהוא מושיען של ישראל, שראינו ברוך בהצטגננות, שהוא הולך ללקוט על המים, הוא לקה, זהו, אפשר לבטל את הגזירה, נגמר, הם מוצאים פשקבילים, מוצאים טלפונים, הודעות אס-אמס, וואטסאפ לכולם, בטלה הגזירה. תחשבו איתי יוכבד עכשיו, יוכבת לא ידעה שכל הגזרה, שכל הבן הילוד האות השליחו, זה בגלל משה. ועכשיו היא שם אותו ביור, וחצי שעה אחרי שהיא שם אותו ביור, התבטלה הגזרה. היא יכלה לתפוס את הראש, יואו, זה טיפשני. אם רק הייתי מחכה חצי שעה, זה לא היה קורה. לא צריכה לשים אותו ביור. והיא לא ידעה שרק בגלל שכן, היא זרקה אותה ליאור, הגזרה התבטלה. אז אל תרביצו לעצמכם. תבינו שכל מה שעשינו בעבר, עשינו כי עשינו. ועשינו כי היה צריך לעשות ככה, ככה רצה השם. אנחנו מסתכלים על העתיד, תזכרו על זה. מפה ועלה, ומה שהיה, היה. זהו, ולעד כאן להיום, כי הזמן טס וגם היה. אז רוצה להודות למוטי קופר הטכנאי, רוצה להודות לכם, נתראה ושתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה, מחר, כל טוב ויום טוב.
תמיד איתי.